שלום לכולם, ברוכים הבאים לשני מזוקנים יהודים קודם מוהר"ן, תודה רבה שבאתם. אני אלי רובינשטיין, נמצא
אני
פה
אביה סנדרס. אנחנו צריכים לעבוד על זה, על מתי אני נכנס. כל פעם אנחנו
עובדים לזה. מתי אני נכנס, זה לא...
כן, כן, צריך לעבוד על זה. טוב, בסדר, נעבוד. נו, אז מה שלומך? בדיוק דיברנו לפני כן שהיית בחופש, שמעת שחופש זה דבר נפלא.
כן, חופש זה דבר נפלא. זה, 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 זה עמוק וטוב וגם סתם פשוט וכיפי.
כן? תגיד לי, מה אתה, אתה מאלה שאוהבים ללכת מהבית?
אני מאוד אוהב להיות בבית, שלא תבין. מאוד 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 אוהב, אבל השנה פשוט היה...
יותר מדי
בבית. עובר הכל בבית. כן. אבל לא בכלל. כן, בכללי, אבל אני פשוט אוהב בריכה, ים, זה, אני אוהב להתבטאת, אני בחופש לא עושה אטרקציות. נמצא במקום אחד, בית מלון שמביאים לי אוכל, ואני לא עושה כלום, אני פשוט מתבטאת לאיזה שבוע.
וואל, ככה, יפה.
דרום אמריקאי טיפוסי.
אני דרום אמריקאי טיפוסי. היה מנגל, היה בשר.
ברור, אבל למרות שאני צמחוני, אז זה לא, לא אולי רלוונטי, אבל...
אה, אתה צמחוני, זה יפה. כל הכבוד.
ששוטים מוכנים, רביעד, אני מבקש.
לא זכרתי.
כן, כן.
יפה. אוקיי, בסדר, אז גם זה במשותף. נחמד.
כן, כן, כן.
נחמד מאוד. אז טוב, אז אתה אומר, בשר היה למשפחה מסתרית.
כן. היה קישויים, קישויים היה בעיקר.
קישויים.
כל מיני...
הדברים שאכלנו במצרים.
כן, לגמרי, לגמרי. השומים, השומים בעיקר.
אז מה, אז באמת החופש הוא באמת הזדמנות לצאת החוצה ולחוות את עצמנו בחוץ, זה באמת איזשהו, נראה לי איזושהי הקדמה טובה לקראת מה שנחשוב עליו היום. אני רוצה, אני אעשה, כן, אני אתן רק תזכורת. פעם שעברה דיברנו על, על היחס הצדיק, על,
כן.
על זה שלעמוד מול הצדיק, זה נותן לנו את היכולת לומר, אנחנו פשוט רוצים להיות טובים, אנחנו מאמינים בעצמנו, מאמינות בעצמנו, שאנחנו מסוגלות, מסוגלים להיות, להיות בטוב, להיות בסדר, להיות מושלמים או מושלמות, בלי שום מבוכה, כי באמת הצדיק, מבחינתנו, הצדיק או הצדיקה, זה אנשים שמבחינתנו הם השלמות. לא משנה אם באמת כאלה, משנה איך אנחנו תופסים או תופסות אותם.
כן.
אני רוצה, היום אנחנו קצת נעמיק בדבר הזה. איך השיחה עם הצדיק באמת מתקנת את העבירות. מבחינת רב נחמן, איך הדבר הזה מעלה את המלכות מבחינת אלוקים אל בחינת השם, מבחינת המציאות אל בחינת השם. אוקיי?
כן.
אז אנחנו נמצאים עדיין בפירוש של רב שגר הדברים של רב נחמן, והוא כותב כך. דיבור גלוי לב של האדם על מה שהיה ואירע בנוכחות הצדיק ובשראתו, מאפשר לצקת תוכן מחודש בדיבורו, למצוא משמעות חיובית במה שמתואר בשעת הוידוי כבעיה, כחטא או כחיסרון. מצב שבו נוצרת שיחה, בה אדם מתוודע מעשה בפני הצדיק, מביא לתיקון משתי סיבות. אחת מבחינת הדובר, והשנייה מבחינת המקשיב. זה מעניין, כי אנחנו באמת בדרך כלל מדברים על בחינת הדובר, אבל כנראה שגם למקשיב יש פה תפקיד שהוא לא... שהוא משמעותי בדיוק כמו הדובר.
זה מתחבר מאוד מה שדיברנו על זה ש... כן, זה מתחבר למה שדיברנו על זה שהמלמד צריך את התלמיד, או הצדיק צריך את האדם הדובר מולו כדי לתקן את עצמו.
נכון, אבל גם, אבל זה יותר מזה, זה גם נשמע שבאמת המקשיב עושה משהו בשעת ה... בזמן שהוא מקשיב, הוא עושה משהו לדובר.
כן.
ברמת החטא, ברמת הפגמים שהדובר מרגיש בעצמו, הפגמים, המקשיב עושה משהו לפגמים האלה, שזה מעניין. אז יש פה איזשהו משהו מיסטי קצת, אני לא יודע. באמת היא כל הפסיכולוגיה אולי קצת בנויה על זה.
כן.
אנחנו לא מדברים אל הקיר, אנחנו לא מדברים אל בוט, אנחנו מדברים אל אדם, והאדם הזה עושה משהו עם הדברים שלנו. הוא באמת הוא מאיר אותם בפרספקטיבה אחרת, בפרספקטיבה חיצונית לנו, הוא מצליח להעיר לנו נקודות שלא דמיינו אולי שהן קיימות בתוך המכלול הזה, אבל באמת הדובר עושה פה משהו, זה, המקשיב עושה פה משהו, זה לא רק מי שמדברת עובר עליה משהו, אלא באמת צריך מישהי או מישהו שיקשיב לנו.
כן. זה קשור לזה שבעצם גם המעביר בעצמו חווה איזה משתנה בו משהו מההקשבה הזאת, whatever שהיא תהיה, אפילו אם אתה מגיע מעמדת מנהיג, צדיק, לא יודע מה, ואז, טוב, אני צריך עוד מה אומר, אבל בעיקרון אני מבין את הרעיון של עצם מפגש הוא משפיע לשני הצדדים, זה חוויית החיים היומיומית שלנו, רק שפה הוא מגדיל את זה להמתקת עבירות או החזרת חטא לשורשו. טוב, נראה מה הוא אומר.
אבל פה כאילו המוקד הוא לא על שני הצדדים, הוא רק על צד אחד, אבל כדי שמשהו יוכל לעבור על הצד המדבר, הוא חייב שיהיה צד מקשיב.
כן.
זה נקודה חשובה. נעמיק בה עוד מעט, ננסה עכשיו יחד למה. מבחינת הדובר, עצם הדיבור על הבעיות מזווית של תיקון וצמיחה משנה את השפעתן עליו. גם כיום הפסיכולוגיה המודרנית ישנה תרפיה נרטיבית, שעיקר הרציונל שלה הוא הטענה שאם נחזור למאורעות חיינו ונמיר את הסיפור השלילי שבנינו בסיפור שונה, נוכל לתקן אותם. למשל, אם אנו רואים בנפילות שלנו לא אוסף כישלונות המבטא את החסרונות המובנים שלנו, אלא אתגרים שניתן להפוך אותם למנוף, להתחשלות ולהתקדמות, הבנה הזאת תוציא אותנו מדיכאון, מתחושת הכישלון וחוסר העונים, ותאפשר לנו להתקדם ולהתמודד טוב יותר עם הקשיים שלנו. מעבר לכך, כן. רגעים קרובות אנו נופלים כמו שהוא שופטים את עצמנו רק מנקודת המבט המוחצנת של זולתנו. אולם לעתים אנו זקוקים דווקא לראייה זו של עצמנו מבחוץ, כפי שהזולת רואה אותנו. הווידוי תפקיד של החצנת הסובייקט. הדיבור על דברים מוציא אותם מהמרחב הסובייקטיבי שלנו, ומאפשר לנו לראות אותם כחיצוניים לנו. טוב, יש פה באמת, אני חושב שזה, יש פה שתי דברים שונים שהרב שגר מאיר, והם שתיהם די קלאסיים, אני חושב, מבחינתנו. האמת היא, אני לא רואה באמת בשביל זה צורך במישהו מקשיב במה שהוא מתאר פה. דבר ראשון הוא מתאר, באמת קריאה אחרת. כן, זה הפעולה, הנקודה היא הדיבור שלי. שאני מדבר את
עצמי. לא, אבל אולי הסיפור הוא דיבור אל אדם, כאילו שזה, זה כמו שאתה, אם אתה מדבר על עצמך בראש, אתה לא מדבר באותו סגנון שאתה מדבר על אדם אחר.
כן, זה נכון, אבל גם אם אתה לא מדבר אל אדם אחר, כמו שאתה מדבר אל עצמך, אם באמת תדמיין אדם אחר, או תדבר, אם באמת תצליח לעבוד על עצמך, ותהיה כנה עם עצמך, ואת או אתה תוכלו ותוכלי לדבר לעצמך או לעצמך בצורה כזאת שכאילו אדם אחר עומד מולך, מולך, אז באמת לא צריך פה מישהו או מישהי אחרת. זה קצת מזכיר לי את השוב יום אחד לפני מיטתך, שהכוונה היא באמת הסיפור של התשובה הוא מתרחש רגע אחד לפני המיטה, כי רגע אחד לפני המיטה כל החיים, כל מה שקרה בחיים נבחן. אם אתה מסיים בטוב אז הכל היה לטובה. אם אתה חס ושלום, את לא מסיימת בטוב, אז כל מה שעשית הוא קצת יותר בעייתי. לכן רגע התשובה הוא באמת הרגע האחרון. והרגע האחרון למעשה הוא זה שמאיר את כל המציאות שהיה לפני כן.
הוא אומר פה, אבל נקודה שהיא כן קשורה מאוד לזולה. יש משהו בעצם, הכי עובד עושה איזשהו פרויקט עכשיו על לימוד במשפחה, זה אומר שחיים הכי משמעותיים, זה שבמצב של לימוד במשפחה, אם מישהו ידפוק בדלת מבחוץ, אפילו זה משנה את כל הסיטואציה מבפנים, למה? כי עד שדופק מבחוץ, הם בעצם שוכחים שיש עולם בחוץ, זה משהו פסיכולוגי שקורה בסיטואציה כזאת. אז אני שואב את הרעיון הזה לתוך המקום פה, שבעצם בן אדם אחר מוציא מאיתנו, או מאפשר לנו לראות את עצמנו עם מקום אחר, בדרך כלל יותר מרחם, אני לפחות כלפי עצמי אני יכול להגיד, שאני עם עצמי, אני תמיד אומר שאני מאוד שמח שאני לא הקדוש ברוך הוא של עצמי, אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא של עצמי, הייתי נכנס בי כל הזמן, אבל אני לא, וזה טוב מאוד שיש כאילו משהו חיצוני לי, כך שהוא לא קוטש אותי, כי בדרך כלל זה מבט יותר מרחם, לפחות עליי, אם אני מסתכל בעיניים של זולת, בעיניי זה כן משמעותי שיש פה זולת, ולא רק פרי פסיכולוגי.
ואם אתה היית יכול לעשות את זה לעצמך, באמת היית יכול לעבוד על עצמך בצורה מאוד עמוקה, אתה אומר, זה בלתי אפשרי להגיע למקום.
כן, זה כאילו, זה לא אני, אתה מבין, בסוף אני, וכשיש מישהו אחר, אז אני לא רק אני.
דיינו, אתה מגיע.
אני מבין את הרעיון.
אתה מגיע בנקודה מאוד, נקודה מאוד יפה. בסוף צריך מישהו מבחוץ שיגאל את האני הפנימי, כי האני הפנימי בתוך עצמו הוא תקוע בתוך עצמו. והצמיחה שלנו במובן מסוים מגיעה, לא, לא הצמיחה, אלא התהליך שלנו הוא מגיע מבחוץ.
כן.
מישהו עוזר לנו לעשות את התהליך הזה. מכוונה מדגיש את המילה הזאת של עשייה. מישהו עוזר לנו לעשות תהליך.
כן, לגמרי. לגמרי.
ממש משהו, זה הדרך היחידה to do it. זה משהו שקשור, יש דרכים איך עושים דברים, אם רוצים לעשות את הדבר הזה בצורה שלמה, חייבים את האחר. ובאמת שאנחנו קונים את, לרגע שאנחנו צריכים לדבר על מישהו אחר, אז אנחנו קונים לשנייה את הפרספקטיבה ש, שבה בוחנים אותנו מבחוץ, או אנחנו פתאום חושבים שיש מישהו שמקשיב לנו, וברגע שאנחנו חושבים שיש מישהו שמקשיב לנו, אז אנחנו מתנהגים אחרת, מדברים אחרת, וגם רואים את עצמנו אחרת, נכון?
כן.
טוב, כן. זה באמת פרספקטיבה אחת, זה פרספקטיבה של לעשות. היא באמת, כמו שאתה אומר, היא קשורה לדברים שמתרחשים בחוץ.
כן.
לגמרי. יכול להיות שיש עוד פרספקטיבה. הרב שגם ממשיך. הדיבור על הדברים מוציא אותנו במרחב הסובייקטיבי שלנו, מאפשר לנו לראות אותם כחיצוניים לנו. או, בלשונו של רב נחמן בסעיף ה', צירופי האותיות שיצרו החטאים יוצאים מעצמותינו והופכים למילות הוידוי. ועכשיו אנחנו מצטטים את
רב נחמן. צירופי האותיות שיצרו החטאים יוצאים מעצמותינו והופכים למילות הוידוי. מה הכוונה?
הכוונה היא כנראה כל דבר
כאילו
שאנחנו עושים...
כאילו החטא הוא מפני עצמו כבר.
תראה, יש פה באמת... בחסידות יש איזושהי נקודה שמאוד מקבילה לפילוסופיה של הפנולוגיה באופן עקרוני, או לפילוסופיה אפשר מה שהיא גם קצת מקדימה את זמנה. החסידות לקחה מאוד את התורות הקבליות של, של העולם נברא באותיות, והעולם נברא בשפה, והיא באמת, היא באמת תפסה את כל העולם כמילים, ולא רק את כל העולם כמילים, אלא את האדם כמילים. יש צירופי אותיות שהם האדם, וכל מעשה שאתה עושה, אפשר לקרוא לזה ככה, זה מצטרף לשם שלך, זה מצטרף לצירופי אותיות שלך. נראה לי דיברנו על זה, יכול להיות שדברתי על זה איתך, יכול להיות שבמקום אחר, לא דיברתי על זה עם מישהו אחר, שאחד מהדברים שהכי הרשימו אותי בשר הטבעות, היה, זה איזשהו קטע לאנטים, שזה הרועי עצים, שזה יצירים
כן, כן.
מבחינת טולקים מאוד מאוד עתיקים, מאוד מאוד ותיקים, ואז, אחד ואז שאלו את אחד מהאנטים לשם שלהם, אז מה השם שלך? אז הוא אמר, אני לא יכול להתחיל לספר את השם שלך, כי אין מספיק זמן בעולם לספר את השם שלי, כי כל דבר שקורה לי מצטרף לשם שלי.
טוב, הוא היה אפילו לא גדול, טולקין.
עכשיו, זה באמת איזשהו רעיון מאוד, אני חושב שזה רעיון מאוד עוצמתי. כל דבר שאנחנו עושים הופך להיות אנחנו, הופך להיות השם שלנו, הופך את הצירוף אותיות שלנו. כל הדברים הלא טובים. וצריך באיזשהו דרך להוציא מתוך עצמנו את הדברים הלא טובים.
המשפט הזה, אבל מאוד היה לי חזק, שהצירופי האותיות שאנחנו, שהחטאים שלנו יוצרים, שזה אני סבבה הבנתי, הם בעצם יוצאים מעצמותינו, זאת אומרת, יש להם כבר חיים משלהם, ככה אני קורא את זה לפחות ככה, ואז אפשר להפוך אותם למילות הוידוי. יש בזה דווקא משהו מאוד עמוק, צריך להיות באיזה הקשר, הוא אומר את זה על הסיפור, הוא אומר המדבר, עכשיו הבנתי על ההקשר.
נכון.
זאת אומרת, הבנתי, אתה בעצם המדבר, הוא לוקח את האותיות של החטא, והופך אותם לוידוי, וואלה, מעניין.
נכון, אומר, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו. וכל עבירה יש לה צירוף אותיות, וכשעבר איזה עבירה, אז נחקק צירוף רע על עצמותיו. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהוא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך האקו, ונותן להם ממשלה, ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם בו. והידי וידוי דברים יוצא מעצמותיו, האותיות החקוקים עליהם, ונעשה מהם הדיבור של הוידוי. כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. מחריב הבניין והצירוף הרע, ובונה מהם מלכות דקדושה.
חזק, כי הוא אומר שהכל הבניין והסתירה והכל, זה בעצם דרך הדיבור, הכוח ליצור עולם זה דרך הדיבור. וזה שאתה לוקח מילים, וואי, זה נותן פה כוח מטורף למילים. טוב, זה תמיד מתקשר להמון דברים. אבל הוא בעצם אומר שהכוח של המילה זה ליצור עולם דרך הוידוי או דרך מה שאתה עושה איתה.
עכשיו, אבל זה מאוד מעניין, הוא אומר, ברגע שעשית את הוידוי, אז הוצאת מעצמך את החטא והפכת את החטא לוידוי. עכשיו, וידוי הוא דבר טוב, הוידוי הוא באמת, אפשר, מאוד מעניין, כי הוא אמר שזה הפך את מלכות לקדושה, ודיברנו על זה כמה פעמים שמלכות לקדושה זה משמעות. מבחינה הזאת, אתה נותן לחטא משמעות. אם אני רוצה ללכת אפילו קצת יותר רחוק, אתה... זה לא רק שאתה נותן לחטא משמעות, אלא החטא הזה מאפשר לך במובן מסוים להכיר את עצמך, או להכיר, או להכיר את מי שאתה, שאתה סך הכל בן אדם שצריך להתוודות, שאתה סך הכל בן אדם שהוא לא מושלם, והווידוי מראה את זה, אתה לוקח את החטא שנצרב בך, ואתה יודע שזה משהו שנצרב בך, ודרכו אתה מקבל את החוסר שלמות שלך, ואתה מדבר אותה, אתה אומר אותה על ידי הווידוי. זה יכול להגיע רק יחד עם החטא.
מעניין. מצוות גם מייצרים צירופי כן. אותיות?
כן, בהחלט. גם מצוות מייצרות צירופי אותיות.
אז, אוקיי. זה פשוט תיקון. זאת אומרת, הוא כאילו לא נותן את ה... לא אומר מה ייחודי בחטא, בדווקא... או לפחות זה לא משהו.
אבל החץ היא באמת נתינת שליטה למלכות דעקום. זה דברים הנטולי משמעות. זה להפוך את העולם להיות מקום נטול משמעות, להפוך את עצמך במובן מסוים להיות נטול משמעות. מבחינת רבי נחמן
חי... למה? איך זה עובד? תסביר את המשפט הזה. החץ גורם לי להיות חסר משמעות, למה?
כל חץ שאתה עושה, אתה מקבל על עצמך... ואתה הופך את עצמך למשהו שהמשמעות מתרחקת ממנו. אתה בעשיית החטא הרחק את עצמך ממשמעות.
כאילו בעצם זה ש...
וזה נצרב בך. זה נצרב בך החוסר משמעות.
יש בזה משהו מאוד שפועל כאילו ברשימו כזה, דרך לכל להגיד את זה בדיוק, כאילו כל הסיפור פה, האם אני רחוק או קרוב עם משמעות, זה קשור למעשים שלי, שהם יוצרים בי איזשהו מרחק או קרבה, ואז על ידי הדיבור אני מקרב את המרחק. צריך להביא את הסכמה הזאת יותר טוב, אבל טוב, יפה, 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 מעניין.
אבל אני רוצה, עכשיו אני רוצה אבל קצת להעיר איזושהי נקודה אחרת. Okay. בשם זה אני רוצה להשתמש כאילו בחילוק שעשה מורנו ורבנו אלן ווטס.
אוקיי.
אלן ווטס הוא היה אחד מפילוסוף, היה פילוסוף, אפשר לקרוא לו פילוסוף, או מי שהביא את תורות המזרח לעולם המערבי בגדול, ואתה להם שפה מערבית.
אוקיי.
אחד מהדברים המעניינים שהוא נתן, הוא דיבר את זה בשפה שלנו, אפשר אמר שהוא נתן חילוק מאוד משמעותי, שמתי שראית אותו פעם ראשונה, זה ממש תפס אותי. זה חילוק בין שני דברים, בין שני פרספקטיבות. אפשר, הוא השתמש, הדוגמה שהוא נתן היא דוגמה קצת יותר, שאני לא כל כך אוהב, אני אומר אותה, אז אני אתן דוגמה שאני רואה אותה יותר, שאני יותר מאמין בה. מגיע ואומר, את העולם המערבי מאוד מאוד מעניין מי ברא את העולם, מי עשה את העולם, מי עשה את המציאות, וכל דבר יש עושה.
כן.
ולכן באמת העולם הערבי פיתח יחסי נירוזה ויחסי קושי מאוד מאוד עמוקים עם האלוקים, שהוא נתפס כמי שעשה, הוא דמות האב, הוא מי שעשה אותנו, וקשה לנו איתו, שטוב לנו איתו, אבל זה מערכת היחסים שלנו. מבחינה הזאת גם המלך הוא מי שעשה את האומה, ותשים לב, המלך בדרך כלל יושב שמאחוריו יש קיר, והוא יושב במזרח, הוא לא יושב בתוך הקהל, לא יושב בתוך הציבור, וצריך לגשת אליו, ויש איזשהו דיסטנס מובנה בין המלך לבין המציאות. אפשר לומר את זה, בין הרב לבין התלמידים שלו, הרב עושה את הקהילה.
כן.
הרב עושה את התלמיד, אין תלמיד בלי רב, נכון?
כן, כן, כן. כמובן שזה גם הפוך.
נכון, זה גם הפוך. בסדר, אבל הפער הזה, הסימביוטיה הזאת ביניהם, היא הנקודה המשמעותית. יש עושה ויש עשוי. יש דברים שאני עושה, ובכל דברים שאני עושה, אני נהיה משהו. עכשיו, דווקא, יש פרספקטיבה אחרת, שאומרת, זה לא כזה משנה מי עשה אותי, או איך עשו אותי, אלא השאלה היא איך אני גדל.
כן.
מה זאת אומרת איך אני גדל? דיינו, לא משנה מאיפה באתי, זה לא שאלה שאמורה בכלל לעניין אותי, איך באתי לעולם ומאיפה באתי. מה שאמור לעניין אותי זה איך אני צומח, איך אני מתפתח, איך אני מתרחב, איך אני גדל, איך אני גדלה, איך אני, מה עם החיים שלי עכשיו? לא מה המקום.
אי אפשר לעשות סימביוזה בין השניים?
מה?
אי אפשר לעשות סימביוזה בין השניים, בין כאילו...
בוודאי שאפשר לעשות סימביוזה. אבל אני מציג עכשיו את החילוק בצורה קיצונית יותר.
עכשיו,
באמת החילוק הזה, הוא באמת, הוא מגיע ואומר שתורות המזרח באמת לא עוסקות במי עשה, אלא באיך חיים.
כן.
מעולה. אבל אני חושב שבעומק, יש בזה גם איזשהו מסר שאנחנו יכולים, שאנחנו צריכים וצריכות לקחת אלינו. כי יכול להיות שמתי שאנחנו מדברים עם דמות הצדיק או עם ואנחנו מתוודים ואנחנו אומרים וידוי, אז הדימוי הראשון שעלה לנו זה החטאים עשו אותנו, אנחנו עשינו את החטאים והחטאים עיצבו אותנו. אבל מה אם הנקודה היא בכלל אחרת? מה אם הנקודה היא שהחטאים הם משהו שהוא לא הצמיחה שלי? החטאים הם משהו שלא גורם לי לצמוח. זה לא הנקודה הזה שעשיתי אותה. אלא הנקודה היא מה זה משאיר עליי. אתה קראת לזה רשימו, אז אני אלך בצורה, קצת יותר משמעותית, ואני אומר שבחטא, אולי מהבחינה הזאת היא, אין לו דבר רע מבחינת עצמותו, אלא הנקודה היא, האם החטא הזה, האם הדבר הזה הוא אני, או שהוא לא אני. אם הוא אני, אז זה המשך הצמיחה שלי. אם זה לא אני, אז זה מעכב את הצמיחה שלי. זה גורם לי לא לצמוח, במובן מצלם זה אפילו גורם לי לנבול. השאלה היא לא למה הפכתי, כי אני נשארתי להיות, כי אני תמיד נשאר אני.
כן.
אם רוצים כאילו לדבר בשפה הזאת, הנשמה שלי תמיד נשארת בתארתה.
כן.
או המקום הפנימי שלי תמיד נשאר בלתי פגיע. השאלה היא האם אני מכסה אותו בדברים, או מכסה אותו בדברים שהם מעכבים את הנשמה, או שמעכבים את הנקודת האני, או שלא. ובמובן הזה, מה שהווידוי עוזר לנו לעשות, הוא עוזר לנו להוציא החוצה, להוציא מתוך עצמנו את הדברים האלה, את הנקודה הזאת.
להוציא מעצמנו. זאת אומרת, לא להוציא מתוך עצמנו, אלא להוציא מעל עצמנו, להשיל מעלינו.
בדיוק. להשיל מעלינו את הנקודה הזאת. עכשיו, ברור, אני רוצה לומר שכנראה צריך את שני הצדדים. כנראה גם צריך את הפרספקטיבה של העשייה, כמו שאתה אמרת, וגם את הפרספקטיבה של האני, הנקודת האני הפנימית העצמית הזאת שנמצאת בתארתה, והיא כבר שמה, והיא כבר נמצאת פה. צריך את שתי הנקודות. אבל באמת צריך לשים לב שיש פה שתי נקודות בעיניי שהן שונות. יכול להיות שזה התפקיד של הצדיק, מול התפקיד שהמדבר. במובן הזה מאוד יכול להיות שהצדיק מקשיב, ומאוד יכול להיות שבהקשבה שלו, אז הוא נותן איזשהו מסר שהוא מגיע ואומר למי שהוא מקשיב לו, זה לא אתה. מה שאתה מספר לי עכשיו זה לא אתה.
כן.
זה אפילו לא מה שעשית.
אתה לעולם, לא, זה יותר מזה, אתה לעולם לא תספר לצדיק משהו שהוא לא אתה. כי זה בדיוק מה שאתה רוצה, זה מה שהופך אותו לצדיק, מבחינתך, או מה שהופך אותו את הקשר ביניכם לכזה.
אני הייתי אומר, אתה לעולם לא תספר לצדיק את מה? את מה שהוא לא אתה?
משהו שהוא לא אתה, כן.
אני חושב בדיוק ההפך. אתה לעולם לא אמור לספר לצדיק את מה שאתה. כי מה שאתה לא צריך עזרה. מה שאתה יודע לצמוח, מה שאתה שואף לצמוח, אתה צריך את הצדיק כדי לספר לו את מה שלא אתה. אתה צריך את הצדיק...
בלי שהוא יגיד כרגע משהו.
בלי שהוא יגיד כלום. בלי שהוא יגיד כלום.
מעניין. צריך להבין את המנגנון יותר טוב, אבל זה מאוד, מעניין מאוד מאוד. דווקא הדיבור עוזר לנו להשיל מאיתנו דברים שהם לא אנחנו.
בסוף, אני אפילו, אני אומר יותר מזה, כל פעם שיש לי צדיק, או כל פעם שאני באמת רוצה לדבר עם מישהו, אנחנו תמיד יודעים שהדברים שאנחנו אומרים הם לא בדיוק אנחנו.
כן. זה מין משהו כזה מעלינו שמגיע.
אלא... זה תמיד כמעט, זה לא זה. ואולי כדי לקלוט את מה שאנחנו, אז תמיד אומרים, צריך להסתכל לא במילים, אלא במה שנמצא מעבר למילים. זה איזושהי תורה מאוד גדולה בפילוסופיה, זה לנסות להבין, במיוחד פילוסופיה פוליטית, אבל לא רק, זה לנסות להבין מה מתרחש במציאות, או מה מתרחש מתוך הדברים של הפילוסופים שהם לא אמרו.
כן.
הרבה מאוד מעניין אותי מה אתה לא אומר, מאשר מה אתה אומר. כי מה שאתה אומר זה לא אתה. מה שאתה אומר זה מה שאתה מסוגל להוציא החוצה. כשאתה מוציא משהו החוצה, אז זה כאילו אולי קצת אפילו כמו לזרוק את הזבל. אבל אין לנו שום דרך להתבטא חוץ מלהוציא החוצה. ולכן צריך כאילו לנסות לראות את מה שנמצא מעבר למינים.
וואו.
את מה שניסית להוציא, אולי אפילו את, קוראים לזה בנגלית, it's lingering, זה כאילו אולי זה שוהה שם באיזשהו מקום, טיפה מאחורה. אבל זה לא אתה, אבל אתה לא מצליח להוציא את זה. כי אם הוצאת את זה, זה לא אתה.
דווקא בשקט, דווקא שם.
כן, אבל הרבה מאוד פעמים השקט לא מאפשר.
בגלל זה צריך עוד מישהו... שכאילו יראה את ה... כי אם אתה בתוך עצמך, אתה לעולם לא תתקשיב לשקט, לא תדע לך שיש לא, שיש איזה משהו שלא נאמר, מרגיש שיש עוד מישהו, אז התמונת מראה הזאת, מראה שיש משהו שלא נאמר.
אני חושב שבעומק הדברים, אם מדברים, נגיד חושבים על תהליך הצמצום הקבלי, כמו שאנחנו מכירים אותו, אז מבחינה הזאת כל מילה היא צמצום.
כן, ברור.
המילה שאנחנו אומרים היא מצמצמת, אבל אנחנו הרבה מאוד פעמים תופסים את הצמצום לרעה, אולי הוא גם צמצום לטובה. כי כל מילה שאנחנו אומרים, אנחנו מצמצמים אותה מעצמנו, אנחנו יודעים שזה עוד לא זה. שהמילה הזאת זה לא זה. זה לעולם לא יספיק. אז למה אמרנו אותה? כי זה הדרך המצומצמת שלנו להביע משהו, למרות שאנחנו מנסים להביע אותו מילים, אנחנו יודעות ויודעים שמילים זה לא זה.
כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
מהבחינה הזאת, בגלל זה אולי העצמות אומרות, כל עצמותיי תאמרנה.
כן.
עצמות זה לא דיבור של השכל, אלא זה דיבור אחר.
של הגוף.
עכשיו, יש פה באמת איזשהו משהו שמאוד דורש מאיתנו, אז מתי מגיע הדיבור האותנטי? וזו שאלה האם יכול באמת להגיע אי פעם דיבור אותנטי.
כנראה שלא.
עד הסוף.
כנראה הדיבור הוא רק חלון, או אפילו לא חלון, הוא רק יצירת מרחב כדי שנדע מה אנחנו. או לא נדע מה אנחנו, אבל שנתרחב. נבין יותר בצורה עמוקה ורחבה מה אנחנו. יפה. אני רוצה לראות מה הוא אומר על המקשיב, מעניין אותי. לראות איך זה משלים את זה.
אבל אני אמר רב שגאו. מבחינת המקשיב, הקשבת הצדיק לאותם מעשים ממתיקה את חומרתם. באמצעות הווידוי, משחרר המתבטא את הצירופים הרואים החוקקים בעצמותיו, מאפשר לצדיק לצרפם בצורה אחרת. גם במקומות אחרים בתורותם ותאר רב נחמן את הצדיק כמי שמפרק את הצירופים הישנים, ויוצר צירופים חדשים. צדיק יכול לשחרר את האדם מהתפיסה העצמית שלו, מהכיבונות שלו. הדימוי החריף של רב נחמן על החטאים של האדם הנחקקים בעצמותיו, מבטא מצב בו הנפילות והכישלונות של האדם הופכים להיות חלק מעצמיותו, מהדימוי העצמי שלו. צדיק מסוגל להביא אותי מנקודת ההתחלה שלי, שממנה אוכל לצאת לדרך חדשה. הוא עוזר לי לקלף את מה שלא אני. הצדיק.
זה מאוד מאוד קשה לי לחשוב על אנשים כאלה. זה קשה מאוד.
אני חושב שאנשים כאלה זה...
מאוד אחד בחיים כזה או משהו כזה.
יכול
להיות, יכול. או כל מיני נושאים מסוימים גם יכול להיות.
אני חושב שבאמת אנחנו מתחילים לראות פה את תפקיד הצדיק האמיתי, נכון, דיברנו על זה בחברות הראשונה שלנו, בפרק הראשון, שהרבה מאוד פעמים יש שני סוגי צדיקים, אפשר לקרוא לזה, או לבעיה שלנו עם מושג הצדיק, שמושג הצדיק הוא מישהו שבא לתקן, שמישהו, הרבה מאוד פעמים יש אנשים שרוצים לתקן את האחר, והתיקון הזה זה התעסקות בנשמות, התעסקות בנפשות, לאנשים שכאילו יש להם פתרונות. מבחינה הזאת אנחנו רואים את הצדיק, ומה שהצדיק עושה, אולי במובן מסוים הוא שומר סודות, הוא מקשיב לסודות. ועצם זה שאני מאפשר לך לשחרר את הסודות שלך, או לשחרר אליי את הדברים שלך, אז מבחינה הזאת עזרתי לך לחזור יותר, או להשיל את הביגוד ולהיות יותר עצמך, אבל אני, אין לי מה לעשות עם זה.
כן.
עכשיו, תשים לב, אפשר גם כל הזמן ללכת לעמדת המטפל, שהמטפל הוא עושה. שזה בסדר גמור.
כן.
זה תפקיד המטפל, תפקיד המטפל הוא לעשות. שזה הפרספקטיבה השנייה עליה דיברנו. אבל במובן הזה הצדיק הוא לא עושה.
כן. זה שונה ודומה לתפקיד הכומר. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו על זה שכאילו התפקיד של הכומר זה התא וידועים שמספרים את הסודות הכי מלוכלכים, אז אם אני מבין נכון, זה לא הסיפור פה.
נכון.
הסיפור פה זה לדבר את את הצירוף החדש מתוך עצמך בגלל שהצדיק מקשיב לך. זאת אומרת, זה לא לדבר את הרע או את השבר. זה להתוודות ומתוך זה לצאת חזרה בתשובה, זה לא מילה נכונה פה, צירוף חדש זה המילה, צריך למצוא איזה דוגמה פרקטית לזה, איזושהי נפילה שאתה מצליח, נפילה או שבר או חטא, שאתה יכול לעשות מן הצירוף חדש. כשאת מזכיר את הרב קוק על חזרה בתשובה מאהבה, שזה כאילו, הזדונות הופכות לזכויות.
כן, אני רוצה לומר שהצירוף החדש, מבחינתנו, הוא אפשר באמת, יש פה משחק באמת על צירופי אותיות, להפוך את העונג, להפוך את הנגע לעונג, אבל שזה באמת משחק חסידי ידוע מבחינת האותיות שלו, אבל אז זה באמת איזשהו סוג של צירוף אותיות, אבל אני גם רוצה לבוא ולומר שהצירוף החדש, שמתי שדברים הצירופים, הצירוף הוא, מתי שאתה מצרף משהו, הוא יותר מרוכז. יש צירוף, זה כאילו משם adding, ויש צירוף, זה מה הצורף עושה.
כן.
מרכז משהו בצורה מאוד 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 מאוד, זה ריכוז חדש. זה יותר, זה חתירה לשורש. כשבאמת מגיעים לשורש הדברים, אז יכול להיות שדברים שתפסנו כלא טובים, שתפסנו כלבושים חיצוניים לנו, הבנו מאיזה שורש הגיעו אלינו, מאיזה שורש נמשכנו אליהם, והבנו את עצמנו קצת יותר. אבל זה באמת עזר לנו שהשורש שלנו יהיה חדש, שהשורש שלנו יהיה יותר ברור, יותר גלוי.
זה קרה לך פעם? הצלחת לעשות כזה דבר פעם?
זו שאלה טובה. אני מניח שכן. אני מניח שכן.
אני מנסה עכשיו משהו כאילו בחיים שאני מנסה פשוט להבין את זה יותר לחיים שלי, אם זה קרה, זה שאלה מצוינת, אני לא יודע. התשובה היא כן, יש תחושה שכן זה קרה, אני מכיר את התחושה הזאת של לקחת.
אני אתן דוגמה שאני חושב שיש בה איזשהו משהו שהוא קצת יותר משמעותי. והוא עם הצדיק הכי לא סטנדרטי שאפשר לדמיין, אולי הוא כן סטנדרטי, אבל מבחינתי זה לא היה סטנדרטי. אני נסעתי השנה שהיה בתחילת ההפוגה מהקורונה, אז נסענו במדרשה לטיול באילת. ואני הצטרפתי עם האוטו הפרטי שלי, ונסענו על כביש הערבה. ונסעתי מהר. ועצר אותי שוטר. שבוע היה לי עבירות תנועה רשומות לפחות. ובגדול לא התווכחתי, אמרתי לו, וואלה, אתה צודק, נסעתי מהר. ואז כזה הוא מסתכל ואומר, טוב, אני רושם לך עזרה, אבל לא יהיה כנס, סע לשלום.
וואלה.
עכשיו, באמת הדבר הזה, שהוצאתי מעצמי קודם כל את האמירה, אתה צודק, ואחרי זה אמרתי, נסעתי מהר, זה באמת הפך אותי לנהג יותר טוב, לא רק מפחד הכנס, אלא מפחד ההכרה של, לא קיבלתי כנס, אלא מהרעיון של ההכרה של, יש פה איזושהי נקודה בחיים שלי, שאני צריך לעבוד עליה, אני ממהר. עכשיו, אני מודע לזה שאני ממהר, וזה אני, וצריך לראות מתי הדבר הזה יוצא, מתי הדבר הזה בא לידי ביטוי, מה המקומות המתאימים ומה המקומות הלא מתאימים, אפילו לא ממהר, אולי יש לי לחץ להגיע בזמן, יש לי צורך להיות קונפורמיסט, וצריך לראות מתי, וצריך לראות מתי זה טוב ומתי זה לא טוב, ועל חשבון מה זה בא, זה צירוף שאני עברתי. אפילו בלי הנישה, בלי שום דבר, רק מדיבור, רק משיחה בינינו.
מעניין. השוטר היה צדיק שלך. השוטרים צדיקים, זה המסקנה.
נכון, קודם כל נכון. אני גם חושב שיש עוד דוגמאות בהרבה מאוד מובנים שאפשר לומר על צירופים כאלה. אבל כן, אני חושב שמה שאופייני לצירוף הזה, זה באמת מתי שאתה מגיע למישהו ואתה, או למישהי, ואתה יודע שהם מעליך. ודווקא בפרט היחס שלך.
כן.
בסיטואציה הזאת, השוטר הזה הוא מעליי. ודווקא האינטראקציה הזאת היא מוציאה מאיתנו את הדברים שהם מצד אחד, הם הלבושים הלא טובים. אני כאילו משתחרר מהלבושים הלא טובים של הנקודה הזאת שנמצאת בי, ואני מכיר בשורש שלהם שהוא כן טוב. אני חושב זה רק אם מגיעים לפתיחות, לכל מפגש
כזה. כן, כן, כן. חייבים פתיחות גדולה ו... חייבים גם כנות אמיתית אל מול מישהו אחר. אז במובן הזה יש שיטה טיפול מאוד מעניינת שנקראת כנות, שזה, אתה אומר שזה בעצם חזרה בתשובה עמוקה. יפה, אתה אומר, צריך בפתיחתו לקראת חודש אלול, חודש האחרים והסליחות, זה טוב, מעניין מאוד.
זה בכלל סיפור שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מספרים אותו. חודש הרחמים והסליחות.
כן, לגמרי. איך גואלים את חודש הרחמים והסליחות, שיהיה באמת רחמים וסליחות, ולא חודש הדיכאון קליני ולהתעסק בזבל שיש בלב שלנו, או משהו כזה.
אני מאוד מאוד מסכים. אני רק אומר גם שמצד שני, הרבה מאוד פעמים מרגיש לי בתור מישהו שמלמד, שבאמת אנחנו נמצאים במובן מסוים בשתי הקיצוניות, אתה מבין? יש כאילו איזושהי קיצונות אחת שמגיעה ואומרת, אולי קצת כמו שאנחנו גדלנו, שמוציפים את כל החטאים, מי מרביץ כן. עצמו על הלב יותר חזק, וכמה אנחנו גרועים כן, וכן כן. הלאה, ויש את, את התפיסה הזאת החסידית, שנראה לי הרב שטיינזלץ הוא זה שהנחיל אותה בתוך המציאות של הציונות הדתית, של המלך הוא קרוב, חודש השמחה והאהבה וכן הלאה, ואני מוצא שאין באמצע כבר. או שזה חודש השמחה והאהבה, או שזה יראה כזאת של אי אפשר לדבר בכלל. אני זוכר שבישיבה, ראש השנה זה תמיד בני ישיבה הם בשוק. שאפשר לחגוג את ראש השנה בבית. אני חושב שזה החג הכי מטלטל עבור בני ישיבה, מתי שמוזים את הישיבה, נכון?
כן, ראש השנה עם כיפור, שניהם, זה
עד יום כיפור עוצמים, תפילות, בכל מקום, סבבה. משהו שנה שזה כאילו יום הדין, כזה, אתה יודע, משהו מאוד חזק ועוצמתי בישיבה וכולי, והרבה בכלל בתעני דיבור ותפילות כל היום.
עכשיו, שעוזבים את הישיבה פתאום, זה
נהיה... ועוזבים את הישיבה וזה הפך להיות חג. אז אתה אומר, מה, איזה חג, יום הדין, מה החג, מה פה, מה שם? זה בכלל לא חג, זה יום קשה. אז זה באמת איזשהו דיסוננס שכזה.
כן.
אבל נראה שיש רק את שתי הקיצוניות. ובמובן הזה צריך כן אולי לחתור לתוך איזושהי נקודת אמצע בנוגע לאלול או בנוגע לימים האלה.
חוק חדש.
כן, יש איזשהו פחד של האדם להסתכל על החולשות שלו.
שאלה אם אפשר להסתכל עליהם מתוך שמחה, מתוך כוח ולא מתוך דיכאון. אני מרגיש שאני לא רוצה לעזור לראש שנה ליום כיפור שלי בישיבה בכלל. לראש שנה היום הוא לא חג כמו סוכות מבחינתי, אבל הוא שמחה וריקודים ובשיא העוצמה. אני כן, מה שכן חסר לי והייתי רוצה זה את העוצמה של של הרצון, את הגעגוע והכיסופים שיש ב... שהיה בישיבה ואין היום. כן. זה כן. אנחנו צירוף של כזה.
אני מתפלל בראש השנה עם הסידור שכתב רב חיים וידל. עכשיו, יש לי כל מיני נוסחות של הסידור הזה שעוד לא פורסמו. רב חיים נתן לי להסתכל עליהם, שהם כתובים קצת בצורה יותר אישית, ואחד מהנקודות שהוא כתב, זה מאוד מעניין, זה כאילו, זה מאוד צחיק אותי לקרוא, שהוא כותב שראיתי שהשנה הזאת בראש השנה החלטתי פשוט להתמסר למילים, ואפילו הצלחתי לצחוק ולחייך ולמחוא כפיים עם עדר הבבונים שרוקדים מסביבי. עכשיו, אם אתה זוכר מי היה בעדר הבבונים האלה, אנחנו, אבל זה באמת איזושהי פרספקטיבה שבתוך אנחנו מקבלים, אבל זה לימד אותי שבאמת אולי השאלה הגדולה היא, אם לוקחים את היום הזה ברצינות, אם לוקחים בכלל את התקופה הזאת ברצינות, צריך לתת לה לעשות את מה שהיא עושה עלינו. לפעמים זה יהיה ככה, לפעמים זה יהיה ככה, לפעמים זה יהיה כובד ראש, לפעמים זה יהיה משהו אחר. רק הנקודה היא שצריך לתת לתקופה הזאת להעיר לנו, ולא לבוא אליה מוכנים. או יותר נכון, לא לבוא אליה עם משהו שאנחנו יודעים ויודעות מראש שאנחנו רוצים להלביש עליה. לא לעשות אותה עם מה שדיברנו קודם, אלא לתת לה להיות.
אולי זה חלק מהתשבה, זה אולי אנחנו צריכים את הצדיקים של התקופה הזאת, ואז לברר יותר נכון גם מעצמנו מה היא באמת לנו.
התקופה הזאת היא באמת לנו.
כן.
טוב, אז באמת אנחנו נסיים, אני חושב, בזה, ונראה לי אנחנו נאמר באמת, באמת שיש איזשהו אתגר שאנחנו הולכים השנה מולו עוד הפעם, כנראה בחגים. ודווקא לבוא ולחוות את החגים האלה מתוך עוצמה פנימית של גם לתת לזמן לדבר את שלו, ורק למציאות מסביב לדבר את שלה, זה נהיה יותר ויותר קשה.
כן.
אבל זה באמת איזושהי, אני חושב שזה איזושהי נקודה של לא יכול להיות שאלול ונכנס ולא קורה לנו כלום. מצד שני, אני לא יודע מה.
יכול להיות הכל על האביעד.
ברור שיכול להיות. אבל זה איזושהי קריאה למציאות. השאלה אם אתה באלול או אתה באוגוסט. זה שאלה.
אני לא חושב שיש בכלל מתח ביניהם. הכל תלוי באדם, האם הוא מסוגל להקשיב באמת. ובאמת זה אומר גם להקשיב לעצמו ולהגיד, רגע, בכלל לא בא לי עכשיו ולא צריך עכשיו איזה אלול מלחיץ שכזה.
לא, אבל הנה, אתה אמרת את האלול. אני לא אמרתי אלול, אבל אני אמרתי אלול, אבל אמרתי שצריך להיות אלול. יכול להיות אלול של בתי מדרש מעורבים, יכול להיות אלול של חברון, ויכול להיות אלול של אני לדודי ודודי לי, אבל כן. זה צריך להיות משהו.
אבל אני לא אוהב צריך. צריך זה משהו שהוא לא... בחוויה יש משהו שהוא לא עובד. מה שכדאי וראוי, זה הזמנה, זה פשוט הזמנה, זה מה שזה, לול זה הזמנה להקשיב לזה, לראות מה התהליך שלנו.
השאלה היא אם אנחנו באמת חושבים שמשהו קורה או לא. אני באמת חושב שמשהו קורה באלול.
נכון.
קורה משהו באלול. ואם אתה לא שומע אותו, אז הנה, זה האלול שלך. אתה לא שומע את מה שקורה באלול. יכול שאת לא שומעת, יכול שמשם את צריכה להתחיל העבודה שלך באלול. אבל זה כן, אתה אומר הזמנה, אז אני אשתמש במילים האלה, זה הזמנה לעבודה.
כן, כן, לגמרי, זה אני מסכים 150%.
אני חושב שכולם צריכים לענות להזמנה הזאת, השאלה היא איזה עבודה, כל אחד עם עבודה אחרת. לא כולם זה אותה עבודה.
כן. יופי, בסדר גמור, תודה רבה. תודה רבה שבאתם, תודה רבה לך.
גם לך, ואנחנו רוצים לומר שאנחנו בפרק 10, בעזרת השם, אנחנו נארח מישהו או נארח מישהי, שילמדו יחד איתנו, אנחנו חושבים על זה, ובזאת השם אולי כל פרק עשירי נעשה איזשהו אורח או אחת, אנחנו בחצי הדרך מה שנקרא, אז נשמח מאוד גם לרעיונות, גם לעצות וכן הלאה, ושיהיה טוב מה שנקרא.
יאללה.
לחיים, לחיים. כל טוב.